אני חושבת שהשילוב של שני הדברים האלה ביחד, זה שאמרתי, אוקיי, זה יאפשר לי חופש, וגם את איזה משהו של ייעוד כזה, שעוד לא ידעתי לדייק אותו, גרם לי ללכת ללמוד את זה. וזה כמו במצלמה, נכון, שאתה כזה מסובב, מסובב, פעם היה פוקוס ידני.
כן.
היית מסובב, ופתאום, קלק, אתה רואה בהיר, זה מה שקרה לי. מהרגע שהפוקוס כזה הסתובב והתבהר, פתאום התחילו לקרות דברים. הלכתי ללמוד בווינגייט, פתאום קיבלתי, פנו אליי עם הפקה של איזה תוכנית טלוויזיה, לבוא ולהגיש שם פינה. ואז התחלתי לעשות, כאילו, נכנסתי לעולם של אימונים אישיים, ולעולם של אימוני סטודיו, והרחבתי את המנעד של מה שעשיתי עוד ועוד ועוד, והגעתי ליותר ויותר אנשים. זה היה הרגע כזה שהבנתי שזה גם מתאים לאופי שלי, וגם מתאים לאיזשהו ייעוד שאני מחפשת.
זה מדהים אותי שבכל פעם שאני עובר על הנתונים של הפודקאסט, אני רואה שכמעט 90% מכם עדיין לא לחצו על כפתור ההרשמה למנוי לעקוב אחרינו. אני רוצה לבקש מכם טובה. זה כל כך עוזר לערוץ שלנו כשאתם לוחצים על כפתור העוקב. זה עוזר לנו להגדיל את ההפקה, להביא את האורחים הכי מעניינים ולהשפיע על יותר אנשים. אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט ואתם נהנים מהתוכן, בבקשה לחצו על כפתור העוקב. תודה רבה. בתמורה, אני מבטיח להמשיך לשפר את הפודקאסט ולייצר עבורכם את התוכן הכי איכותי ומעניין. אז מה אתם אומרים? עשינו עסק? ברוכים הבאים לפרק נוסף של גבולות היגיון. היום איתנו ענת הראל, מאמנת לאורח חיים בריא, מלווה נשים בגיל המעבר ומאמנת להתפתחות מנטלית ורגשית. אהלן ענת הראל, בוקר טוב.
מה העניינים?
יותר טוב, היה לי שבוע קצת קשוח, חורף, כולנו חולים. אבל עכשיו יותר טוב, וכשאת פה, עם האנרגיה שאת מביאה, אז בכלל.
אין, אני יוצאת מפה, אתה בריא כמו סוס.
אמן. אמן. כיף שאת פה. אני רוצה לפתוח בשאלה, שאני אשמח שתשתפי אותנו, כי במסע שלך, כולם מכירים אותך מעולם הספורט, אני מכיר אותך מגיל מאוד צעיר, והתחלת את המסע שלך בעולם הספורט כתחביב. אני אשמח שתשתפי אותי ברגע משמעותי, או באיזושהי תובנה, שהובילה אותך מלראות את האהבה שלך לספורט כתחביב, לזה הייעוד שלי בחיים.
וואי, שאלה נורא מעניינת, כי אני מנסה רגע כשאתה מדבר, לחשוב האם היה מין רגע כזה, אני חושבת שהיה רגע כזה, בעצם אני ספורט היה חלק מהחיים שלי מאז שהייתי ילדה, זאת אומרת, זה היה גם האסקייפ שלי, כאילו המקום שהיה לי בו הכי הרבה, הייתי נערה עם... בילדה עם המון רעש בראש ואי שקט, וזה המקום שהייתי מוצאת השקט, אז כאילו גם שמחתי והתפתחתי, כשאני תמיד עושה איזושהי פעילות גופנית, באופן אמנם חובבני, אבל מאוד אינטנסיבי. והלכתי ללמוד בכלל מדעי המדינה. יש לי תואר ראשון בהצטיינות, יש לומר, במדעי המדינה. ואחרי זה עבדתי בכל מיני הפקות, זאת אומרת, הייתה לי איזה... המילה קונספציה, עכשיו זה משהו חזק, אז אני אגיד מיסקונספציה, שאם אני אהפוך את הספורט לעבודה שלי, אז אני לא אוהב את זה יותר, כי עבודה זה משהו שאתה עושה מאוד סיזיפי, אתה הולך ואתה חוזר בערב, כי זה לפרנסה, ואני חושבת שהדור של היום שלך, ואפילו גדולים ממך כבר ממש לא מסתכלים על זה ככה, ואני חושבת שזה ככה, זה משהו שאני קיבלתי עוד מההורים שלי, והם מההורים שלהם, כל הזמן אמרתי, אין מצב שאני, אני זוכרת שאפילו השתתפתי באיזה תחרות ספורט חובבנית, ואחד השופטים, אחת השופטות שאלה אותי, למה את לא מדריכה מאמנת? אמרתי לה, פשוט הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי לה, כי אם אני אעבוד בזה, אני לא אוהב את זה יותר, וזאת האהבה הכי גדולה שלי. וזהו, וככה המשכתי, התגלגלתי, כמו שאתה מבין, ורק בגיל 28, פתאום נפל לי איזה אסימון, שאני ממש, רק בגלל השאלה שלך, אני חייבת להיזכר, כי אני זוכרת שזה היה איזשהו רגע שאמרתי, שנייה, אני גם בן אדם שנורא אוהב חופש, ודווקא העבודה הזאת מאפשרת לי המון חופש. זאת אומרת, אני זוכרת שהמחשבה הראשונה שהייתה לי, אני יכולה לעשות את זה בכל מקום בעולם. זה בינלאומי. אני לא שוטלת את עצמי במשרד סגור, או במקום אחד מקובע, וזהו, וזה היה הרגע שהחלטתי ללכת ללמוד את זה. ואני חושבת שמה שעוד נתן לי דרייב במקביל לזה, זה זה שכל הזמן הזה, כשאני עוסקת בזה רק בצורה חובבנית, אני כל הזמן באיזה מיסיונריות כזאת, מנסה להעביר את זה הלאה. אני מספרת לאנשים, אני מסבירה להם מה כדאי להם לעשות, כי הייתי גם כל הזמן קוראת מחקרים ומאמרים בנושא, כי זה נורא עניין אותי, בצורה חובבנית כמובן. אז כל בן אדם, גם שהייתה לו איזה בעיה, מיד הייתי אומרת לו איזה פעילות הוא צריך לעשות, ומה צריך לשנות, כלומר, ראיתי שנורא, עושה לי נורא טוב גם להעביר את זה הלאה. ואני חושבת שהשילוב של שני הדברים האלה ביחד, זה שאמרתי, אוקיי, זה יאפשר לי חופש, וגם את איזה משהו של ייעוד כזה, שעוד לא ידעתי לדייק אותו, גרם לי ללכת ללמוד את זה. וזה כמו במצלמה, נכון, שאתה כזה מסובב, מסובב, פעם היה פוקוס ידני.
כן.
היית מסובב, ופתאום, טלק, אתה רואה בהיר, זה מה שקרה לי. ומהרגע שהפוקוס כזה הסתובב והתבהר, פתאום התחילו לקרות דברים. הלכתי ללמוד בווינגייט, פתאום קיבלתי, פנו אליי מהפקה של איזה תוכנית טלוויזיה, לבוא ולהגיש שם פינה. ואז התחלתי לעשות, כאילו, נכנסתי לעולם של אימונים אישיים, ולעולם של אימוני סטודיו, והרחבתי את המנעד של מה שעשיתי עוד ועוד ועוד, והגעתי ליותר ויותר אנשים, וכמובן שהטלוויזיה פתחה, אז לא היה אינסטגרם ופייסבוק, אז הטלוויזיה פתחה המון המון, כאילו, אפשרויות להגיע למסות של אנשים. אז אני חושבת שזה היה הרגע כזה שהבנתי, שזה גם מתאים לאופי שלי, וגם מתאים לאיזשהו ייעוד שאני מחפשת.
מאוד אהבתי את העניין של הניפוץ של הפרדיגמה, שאנחנו לא יכול, לא כדאי שנעשה את מה שאנחנו אוהבים, או הרבה אנשים חושבים שאנחנו לא יכולים לעשות את מה שאנחנו אוהבים, כי אולי לא יהיה בזה כסף, או למה מגיע לנו. פגשתי איזה זוג חברים, ושיתפתי אותם על איך עבר עליי היום, ובאמת, ברוך השם, אני זוכה לעשות את מה שאני אוהב היום, כאילו שיתפתי איזה כיף היה לי, ואז הסתכלה עליי כזה, אמרה לי, רגע, את רוצה להגיד לי שאתה עושה את מה שאתה אוהב? וכאילו, אמרתי כאילו, כן, הייתי נבוך כזה, כאילו, כן, ואני יכול להגיד את זה בביטחון, ואני חושב שיש פה מסר מאוד מאוד יפה להעביר, רואים את זה גם עלייך, שאת נהנית, את בפשן לדבר הזה עדיין, ואת עושה את זה הרבה זמן.
נכון. אני ממציאה את עצמי כל הזמן מחדש בתוך זה, כי זה תחום שהוא מתפתח, אבל כן, אני באמת מרגישה שזו זכות מאוד גדולה, כמו שאתה אומר, זה לעסוק ולהתפרנס מהדבר שיש לך פשן אליו, זאת מתנה מדהימה. ואני חושבת שפעם זה היה פחות נפוץ, אבל היום אני רואה יותר ויותר אנשים שלא מוכנים להתפשר על משהו אחר. כאילו, הם מבינים שזה החיים שהם רוצים לחיות, שאנחנו כבר יודעים שה-work-life balance, אני לא חושבת שיש כזה דבר, כי אין work-life balance, העבודה משתלטת לך על החיים, החיים משתלטים לך על העבודה, לנסות לייצר איזה קו חוצץ, פה נגמרת העבודה ומתחילים החיים, זה נורא מלאכותי וזה לא באמת עובד, ולכן הרבה פעמים אין בלנס. אז כן, אתה מאוד צודק.
מה שאמרת עכשיו מוביל אותי לעוד שאלה, איך באמת יוצרים work-life balance? זה בכלל לא בנושאים שרשמתי, אבל את מסקרנת אותי, כי לראות אותך עושה את מה שאת עושה, ולבוא מהמקום של תחביב אני בוחרת עכשיו לעבוד בזה ולעשות מזה עסק, אבל עדיין, את עדיין רואים שאת נהנית מזה. זאת אומרת, זה לא עבד, זה לא נשחק. איך עושים את זה?
וואו, אתה מתקיל עם שאלות טובות. אני רק רוצה להגיד שהייתה לנו שיחה לפני זה שאמרת לי, אני לא רוצה שתדעי את השאלות מראש.
כן.
ואני אמרתי, אני זורמת עם זה, אני גם לא באה מוכנה מראש. ואני אומרת, זה כאילו פוגש אותי במקום של הצורך בוודאות, שכולנו מכירים אותו. מצד שני, אצלי יש גם צורך חזק לחוסר ודאות, במובן של גיוון, של, אני חושבת שיוצאים ממני דווקא דברים טובים כשמתקילים אותי, אבל זה מכניס אותי לסטרס טוב כזה, נעים. אז אני אומרת, זה הולך להיות מאתגר. איך מייצרים את זה? אני חושבת שאנשים קצת שוכחים לפעמים מה חשוב. ואני אומרת את זה מאוד בזהירות. אני פוגשת למשל, בהקשר אתה אומר איך מייצרים work-life balance, ואני פוגשת המון, אני עובדת הרבה עם נשים. ואני עכשיו באמת בהקמה של פרויקט לנשים בגיל המעבר, גיל המעבר יש לזה איזה reputation מאוד מוטעה, אבל זה כל מה שמגיל 40 ומעלה, אצל נשים מתחיל שינוי הורמונלי, שקוראים לו גיל המעבר. בהתחלה זה פרי מנופאוזה, אחרי זה מנופאוזה, אוקיי? אבל אני פוגשת המון נשים, שמסבירות לי למה אין להם זמן, לעשות את הדברים הכי בסיסיים, שיטפלו בהן, אוקיי? עכשיו, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בראש, אוקיי? ואנחנו מספרים לעצמנו המון סיפורים בראש. התת מודע מספר המון סיפורים, כי הוא לא מעוניין שאנחנו נזוז מאזור הנוחות שלנו. ובוא לא נתבלבל, אזור הנוחות הוא, זה שם מטעה, כי זה לא בהכרח נוח באזור הנוחות, זה פשוט המוכר. והתת מודע רוצה להישאר במקום המוכר, כי זה לא מסוכן. את זה אני מכיר, את החרה הזה, אני כבר מכיר, אני יודע לחיות בחרה הזה. פתאום יבוא לי איזה משהו אחר, אני לא בטוח ידע להתמודד איתו. ואז אנחנו מספרים סיפורים, ואני שומעת המון, המון, המון נשים, אומרות, אין לי זמן לזה, אין לי, כי הכל יותר חשוב. ופה נכנס הבלנס הזה, של איפה אני מתחילה, ואיפה אני נגמרת והעבודה שלי מתחילה, איפה העבודה שלי נגמרת ואני מתחילה, ואין דבר כזה. וכשאתה שואל על הבלנס הזה, בין העיסוק שלי, העבודה שלי, לחיים, אני לא רואה שיש הפרדה כזאת, כי אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. אם אני אדאג לגוף שלי, ול-well-being שלי, אוקיי? ברמה הבריאותית, וגם ברמה המנטלית הרגשית, אוקיי? אתה מסכים איתי שזה ישפיע על התפקוד שלי בעבודה?
בטח.
אם אני מכניסה דלק איכותי לגוף שלי, ומניעה אותו, ובוא נגיד רגע בסוגריים, עד שלא ישבטו אותנו עם חייזרים, הגוף שלנו זקוק לתזונה נכונה, בריאה, מאוזנת. כל אחד בהקשר לגיל שלו ולמין שלו, אוקיי? ולתנועה. גם, תנועה זה עולם שלם, אוקיי? שאני אומרת לאנשים, צריך לעשות כושר, אני לא אוהבת חדר כושר. מי אמר שאת חייבת חדר כושר? יש כל כך הרבה אופציות, בסדר? אז עד שלא ישבטו אותנו עם חייזרים, זה הדבר שהגוף שלנו זקוק לו, כדי להיות בתפקוד אופטימלי, אוקיי? עכשיו, אם אני מייצרת תפקוד אופטימלי, אנחנו כבר מזמן לא חיים בעולם שזה אומר שפשוט אני אהיה נורא חטובה ופשוט בן אדם בריא. לא, זה משפיע על המצב רוח שלי. אז זה משפיע על איך שאני עם הבן זוג שלי והילדים שלי, ועם החברים שלי, ועם ה-co-workers שלי. זה משפיע על רמות הריכוז שלי. פעילות גופנית ותזונה נכונה משפיעים על תפקודי המוח שלנו. זה לא קשור לעבודה, קשור לעבודה, נכון? מה שקורה לי בעבודה גם משפיע על המצב רוח שלי ועל איך שאני מתפקדת אחר כך שאני בבית. אז זה כל כך מלאכותי לעשות את ההפרדה הזאת. ואנחנו חייבים להבין שבגלל שהם בסינק אחד עם השני, אנחנו צריכים לתת כל הזמן כבוד גם למקום הזה וגם למקום הזה, כדי להבין שאין שם גבול. הגבול שאנחנו מייצרים הוא מלאכותי.
את יודעת שכשאני עושה תהליכים עם אנשים, אז בתחילת התהליך, אני אומר להם שאם הם רוצים ש-85% מהבעיות בחיים שלהם ייפטרו, יש שלושה דברים שהם צריכים לעשות. שינה, תזונה וספורט. 85%. זה עד כדי כך מטורף, ולא מאמינים לי. אבל ברגע שאתה מקפיד על שלושתם, ואת יודעת את זה בוודאות, שאתה ישן טוב. עכשיו אני יכול להיכנס לכל אחד ולתת את הדיטלס, ומי שירצה באהבה, אני יכול גם לרשום את זה. אבל ברגע שאתה עושה את שלושתם נכון, כמו שהגוף שלך צריך, כל שאר הדברים נפטרים. כמו שאמר, פתאום העבודה יותר טוב שם, פתאום בזוגיות יותר טוב, פתאום אני יותר סבלני. פתאום אני גם יודע ליצור את הבלנס הזה יותר טוב, כי אני מרגיש, אני קשוב לעצמי.
בול. אגב, נושא השינה, אני בדרך כלל מאוד דומה איך שאני מציגה את זה, אני מציגה את זה פעילות גופנית, תזונה וניהול מתחים, או נקרא לזה מיינדפולנס, אבל זה ניהול מתחים. והשינה נכנסת לתוך זה, כי בעזרת ניהול מתחים ובעזרת המיינדפולנס, תרגילי מיינדפולנס, או איזושהי מודעות לנושא הזה, גם השינה שלנו משתפרת עכשיו. זה טוב שאלת את נושא השינה, כי זה נושא שלא מתייחסים אליו מספיק, והרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, נו, יאללה, אז אני לא ישן טוב, או אני לא ישן מספיק, מה יקרה? זה משפיע על כל כך הרבה דברים, החל מדברים בסיסיים, כמו למשל מנגנוני רעב וסובה. אז אפרופו, אחד הדברים שנפגעים, בשינוי הורמונלי של גיל המעבר, מאמצע שנות ה-40 ו-50 ומעלה, זה השינה נפגעת, בגלל שהשינויים השינויים ההורמונליים משפיעים גם על המלטונין וגם על הקורטיזול, אז השינה שלנו מתבלגנת, ואז אנחנו אומרים, טוב, לא נורא, אז אני לא ישן הרבה, מה קרה? זה פוגע בתפקוד שלנו, ואז נשים סובלות יותר מהשמנה. זה פוגע בתפקוד של אנשים לאורך היום, ברמת הסטרס שלהם, זה משפיע על התחדשות של תאים בגוף, זה משפיע על מנגנוני שריפת שומן, זה משפיע על המון המון דברים, זה פשוט מאוד, לא מדברים על זה מספיק, לא מדברים מספיק על נושא השינה, זה כאילו עולה, אבל יותר מדי בשוליים, אז אני שמחה שאתה אומר את זה, ואני הרבה פעמים מתייחסת לזה כחלק מתהליכי מיינדפולנס של באמת, איך, אוקיי, אחלה, צריך לישון יותר, אבל אם יש לי בעיה להירדם, או בעיה שאני מתעוררת הרבה פעמים באמצע הלילה, והשינה שלי לא איכותית, מה זה יעזור שאני אכניס את עצמי קבוע למיטה בשעה 10? אז דרך תרגולי מיינדפולנס אפשר לשפר את השינה שלנו, מתוך הבנה שזה מספיק חשוב.
גלשנו פה לנושאים מדהימים, ונתנו פה, אני חושב שנתת אחלה טיפים ורעיונות שאנשים יכולים ליישם בחיים, אבל אני יוצא רגע. כי אני רוצה ללכת עוד קצת אחורה, בחיים שלך, לגיל 5.
אוקיי.
שבו עברת אירוע שטלטל את חייך, איבדת את אביך.
נכון.
ששירת בצהל. כל כך הרבה אנשים עכשיו מתמודדים עם הדבר הזה, ואני רוצה לשמוע את הסיפור, כי אני חושב שיכול לשפוך אור, ואולי לתת גם איזה נקודת אור לאנשים שמתמודדים זה עכשיו בחיים שלהם.
קודם כל, באמת בגיל 5.5, אני הפכתי לבת שקולה. אבא שלי נהרג בתאונת הרקולס, בסיני, זה היה תאונת אימונים, אימונים שאחרי זה השתמשו באימונים האלה גם בדברים כמו מבצע אנטבה. יש לי, נשארנו אמא שלי, ואני ואחותי הקטנה, שהייתה אז בת 2. והדבר הזה למעשה שינה את מהלך חיי. אני חושבת שאני בשנים האחרונות, אני רוצה רגע באמת לחבר את זה, זה כל פעם שאני מתחילה לדבר על זה, זה קצת, זה אף פעם לא נהיה קל, אוקיי? זה מדהים שזה אף פעם לא נהיה קל. מישהי אמרה לי פעם, אוקיי, אבל עם השנים זה נהיה, זה לא נהיה, האבל, העצב הוא לא נהיה יותר קל, הוא פשוט משנה צורה. הוא משנה צורה, והוא משנה כל פעם צורה, זה לאו דווקא נהיה יותר קל, אבל אני חושבת שאנחנו מגדלים או מפתחים בעצמנו יותר כלים להתמודד עם זה. וזה כן נושא שאני חושבת שטוב וחשוב לדבר עליו עכשיו, כי באמת אנחנו חיים עכשיו בתקופה שהמון ילדים, משפחות בכלל וילדים בפרט, הצטרפו למשפחת השכול. מהשביעי באוקטובר מדובר על מסות לא קטנות של אנשים שהצטרפו למשפחה הזאת שאני לא מאחלת לאף אחד להצטרף אליה. אבל אני רוצה במובן הזה להגיד שאחד מהדברים שאני מלמדת את עצמי עם השנים, וגם הרבה בגלל זה הגעתי לתוך תהליך המנטורינג שלמדתי אצל מעיין, אני מאמנת בשיטה של מעיין בן ציון הנפלאה, ואחת מהסיבות, ועברתי הרבה סוגי טיפול בחיים שלי, ואחת מהסיבות שגם הגעתי לשיטת אימון הזאת שאני רוצה גם להעביר אותה הלאה, זה בגלל ההבנה והלמידה שלי שאפשר גם לצמוח מתוך המקום הזה, שיש בחירה, אוקיי? חטפנו את המשפחה שלי, את הקפה הכי קשה שאפשר, אוקיי? כל המשפחות האלה שהצטרפו עכשיו למשפחת השכול הזו, זה אי אפשר בכלל להסביר את הכאב והצער הזה שהגוף שלך פתאום צריך להכיל, והראש שלך מנסה לתפוס, איך זה יכול להיות? אנחנו הרי לא מסוגלים לתפוס בצורה הגיונית, אין היגיון בדבר הזה, יש, ושנייה אחרי זה העין, העין, העריק הזה, וכל אחד מאיתנו מאבד את זה אחרת, אבל, ואנחנו לא ניכנס פה לתהליכים, אולי כן בהמשך, אבל לתהליכים האישיים שלי, של איך שאני התגלגלתי בתוך זה, אבל הגיע רגע בחיים שהבנתי, שבסוף יש בחירה, יש מצב נתון, זאת המציאות, אנחנו יכולים כל הזמן להילחם בה, ולהגיד מה אם זה לא היה קורה, איך החיים שלי נראים אם זה לא היה קורה, למה אני לא יכולה להיות כמו כל הילדים שזה לא קרה להם, למה אני לא יכולה לבוא נגיד לנושא הזוגיות, בלי התיק הנוראי הזה על הגב של הפחד מאובדן, של הפחד מנטישה, למה אני לא יכולה ככה ולמה אני לא יכולה ככה, ואני יכולה להגיד, אוקיי, זה הקלפים שחילקו לך, אחר הקלפים אולי, אבל את יכולה להפוך אותם למשהו אחר, כי, וזה מה שאני עובדת הרבה עם המתאמנים שלי, מתאמנים, מתאמנות, להסתכל על, לתת פרשנות אחרת, כי מה שאני רואה עכשיו פה בחוץ, אני יכולה להגיד, יש פה איזה בניין ככה בתהליכי בנייה, אני יכולה להגיד, מה זה הדבר המכוער הזה? ואני יכולה גם להגיד משהו אחר, שיש פה איזה קסם כזה, איזה משהו מאוד מגניב, גרנג'י כזה, ואני יכולה להגיד שאני גם יכולה לראות, את לדמיין מה הולך להיות פה, מה בונים פה, מה הולך להיות כאן בדבר הזה. וכשאני מסתכלת על הדבר הזה פה בחוץ אחרת, אני מתחילה להרגיש אחרת. כלומר, המחשבות שאני מייצרת כלפי מה שאני רואה פה מאחוריך, מייצרות אצלי רגשות אחרים. וזה הדבר. אני יכולה, למשל, על הדבר הזה להסתכל, ואני בטוחה שמי שחווה את זה עכשיו, עדיין לא במקום הזה, וחד משמעית צריך לתת מקום לאבל ולרגש, לעצב. לא לנסות לסלק את הרגשות הקשים. אנחנו קודם כל רוצים לתת להם מקום, ואולי נדבר תכף על למה חשוב לתת להם מקום, אבל מה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה שבהמשך אנחנו גם יכולים לבחור, להגיד אוקיי, מי שאני היום גם נוצר בזכות הדבר הזה, זה נתן לי המון כוחות, אולי הכוחות האלה אני יכולה להעביר אותם מעלה, ולעשות טוב לעוד אנשים בחיים, אני יכולה להגיד שזה גם איזשהו מנוע לצמיחה, רגשית ומנטלית, אני יכולה להגיד שהייתה לי זכות להיות מאוד נאהבת על ידי האבא שלי שנהרג, אני יכולה להגיד שהייתה לי זכות מאוד גדולה להיות נאהבת על ידי האבא החדש שנכנס לחיי ואימץ אותי. יש לנו המון בחירה בתוך החוסר בחירה שנכפתה עלינו, וזה כן, זה מאוד מתחבר למה שקורה עכשיו, אני חושבת שאנשים יצטרכו לעבור תהליך בתוך הדבר הזה, כי מאוד קל גם להיות רק קורבן, לבחור להיות רק קורבן, ויש פה אכן איזה סוג של קורבן, הקרבנו קורבן כולנו, ואנחנו יכולים לבחור לאן אנחנו לוקחים את זה הלאה, ואיזה סיפור אנחנו מספרים על זה.
היה איזשהו גיל, או איזה רגע מסוים, שהיה איזה שיפט בתפיסה, בדיוק כמו שאת אומרת, שזה היה אני קורבנית, לוואלה זה מנוף להתפתחות ולצמיחה, ואיך אני רואה את זה כהזדמנות.
אני חושבת, המון שנים של טיפול פסיכולוגי, קודם כל לקחו אותי למקום של לאבד את זה, לפגוש בכלל את המקום הזה. כי אני המון שנים, זה מצחיק, היום אני חושבת על זה, כמה לי היה חשוב להזיז את הרגש הקשה הזה הצידה. כאילו, לא, אני חושבת שבגלל חוויות ילדות שלי, מה שאני, לימדו אותי זה לא להתמודד עם הרגש, לא להראות יותר מדי את הרגש. אז כשהיה נגיד יום הזיכרון, והיו אומרים, את באה לטקס בבית ספר וזה, ולא, אני הייתי נוסעת לטקס בבית הקברות, אוקיי? ואז הייתי צריכה להסביר למה אני איננה. והיו שואלים אותי, או שהיו שואלים אותי משהו. אז הייתי אומרת, אבא שלי נהרג כשהייתי בת 5, ואומרת את זה בערך במהירות שאמרתי את זה עכשיו, וגם אומרת מהר, אבל אני בסדר, יש לי אבא שאימץ אותי ואני בסדר. עכשיו, מה זה קשור בכלל? מה קשור שאת בסדר, או שיש לך אבא שאימץ אותך ואת אוהבת אותו, מה זה קשור? מה זה קשור לאובדן הכל כך קשה הזה? אז המון שנים, זה מה שהייתי עסוקה בו. רק, קודם כל, אל תרחמו עליי, וגם להגיד לעצמי, את בסדר גמור. אז בערך עד גיל 30 לא הלכתי לטיפול פסיכולוגי. במהלך כל הסוגי טיפולים שהייתי בהם, הייתי עסוקה יותר בלחקור את הנפש שלי, איך זה השפיע עליי, איך זה השפיע עליי בנושא הזוגיות, בהורות שלי. יש המון דברים שצפו רק דרך הילד שלי כשהוא גדל. ואני חושבת שהפעם הראשונה שזה התחיל לפגוש אותי, שאני יכולה באמת לספר סיפור אחר, זה היה קודם כל כשהתאמנתי אצל יהודית מילו, בשיטה שלה שזה הנאומנולוגיה, ואחר כך אצל מעיין בן ציון, בשיטה של מעיין, שהיום אני מאמנת בשיטה הזאת, ואצל מעיין זה באמת הודגש לי בצורה הכי ברורה, שאפשר להסתכל על זה אחרת, דיברנו מקודם ברמה הרוחנית יותר, שאולי יש סיבה. שיש סיבה שהייתי צריכה לעבור את הדבר הזה ואת המסע הזה, כי יש איזה משהו בייעוד שלי שאני יכולה לתת הלאה. ופעם, ענת של פעם, הייתה מסתכלת על הדבר הזה ואומרת, מה את מבלבלת את המוח עכשיו עם ייעוד ורוחניות, אבל זה בסדר, אני בן אדם נורא ריאלי, ועד היום יש לי את המאמנת שמאמנת אותי, שאומרת לי, זה פשוט מדהים איך את כל דבר צריכה לסדר בעזרת השכל. כאילו גם את הדברים הרוחניים והזה, אני תמיד צריכה בסוף לסדר, כי אני בן אדם ריאלי, אני בסוף בן אדם ריאלי, אני כאילו בוגרת 5 יחידות מתמטיקה ופיזיקה, אני צריכה שהכל יהיה בסוף נוסחה עם שווה ותוצאה. אבל אני לאט לאט לומד להשלים עם זה שלא הכל עובד ככה, אבל גם מה שלא עובד ככה, אני אנסה לסדר בראש. אבל איך אני אסדר את זה בראש? גם ברמה המדעית של עולם המדע, אנחנו יודעים שיש המון סימני שאלה. גם בעולם הרפואה, אנחנו יודעים שמה שחשבנו שנכון, פתאום אנחנו מגלים שזה לא בדיוק היה הדבר הנכון, והמדע מתפתח, אז אפילו אם אני רק אשים סימן שאלה, ויגיד, אם פעם הייתי אומרת, לא, אין סיכוי, מה קשור יהוד? אף אחד לא צריך לעבור דבר כזה כדי להעביר משהו הלאה. ואז אני אומרת, אני אשים סימן שאלה ואני אגיד, באמת? אולי כן. אולי כן, את היית אמורה לעבור את הדבר הזה. אולי המסע החיים של אבא שלך היה צריך להיות מסע מאוד מאוד מסוים, שהיה לו זמן, פרק זמן מסוים. אני היום מחפשת ובוחרת את הסיפורים שיעשו לי קל יותר. כשאני הגעתי לגיל 29, הגיל שבו אבא שלי נהרג, והבנתי שמהיום, כל שנה שאני חיה, אני יותר מבוגרת מאבא שלי, היה לי מאוד קשה. והייתי צריכה להסתכל על הדבר הזה, ולבחור איזה סיפור אני מספרת. אגב, כמו אחד הסיפורים ששמעתי על אחד מהצעירים המדהימים שנהרגו עכשיו בעזה. ואחד מהסיפורים ששמעתי זה שאימא שלו בשבעה אמרה, אנחנו קיבלנו אותו מתנה ל-21, אם היינו יודעים מראש שאנחנו מקבלים אותו מתנה ל-21 שנה, לא היינו לוקחים? ברור שהיינו לוקחים. והדבר הזה גם היכה בי פתאום. כי זאת גם מאוד. זאת גם דרך להסתכל. להסתכל על החיים. להגיד, קיבלנו מתנה. אנחנו, כל יום שאנחנו מקבלים הוא מתנה. אז קודם כל, צריך לחשוב פעמים איך אנחנו רוצים בזבז את היום הזה. ואני יודעת שלאורך כל החיים, אני כאילו, יש לי המון הסתכלות על זה שכל יום, אז הדבר הכי, המשאב הכי יקר הוא זמן, וכל יום שנעלם לי בין האצבעות, הוא משהו שלא יחזור יותר. אבל במובן הזה של מוות ושל אובדן, יש משהו שמקל בהסתכלות, וזה שוב, אני מחזיר אותנו לאיזה סיפור אני מספרת על האובדן. ויגיע רגע שכל אותם אנשים שאיבדו עכשיו יצטרכו לעשות את הבחירה הזאת. ואני מאחלת להם שיהיו להם כלים לעשות בחירה שתמלא אותם ותאפשר להם להמשיך לחיות חיים מלאים ומאושרים. כי אפשר, אפשר.
אמרת מקודם שאת חושבת שיש סיבה שהדבר הזה קרה לך בחיים. ואני מזמין אותך להסתכל רגע על החיים שלך אחורה, ולחשוב, אולי יש לך תשובה גם, מה את חושבת הסיבה שזה קרה?
מאוד קשה לי לענות על השאלה הזאת. אני, פעם היה איזה משפט שאמרתי למישהו, אמר לי, כן, לפעמים יש סיבה שאנשים עושים ככה וככה, אמרתי לו, כן, הסיבה היא שאנשים מטומטמים. זה יצא ממני במין כעס כזה. כי לא תמיד אנחנו יודעים להסביר. לפעמים הסיבה היא אקראית, ואני לא מתיימרת לדעת מה הסיבה האמיתית. אני לא מתיימרת לדעת מה הסיבה שמישהו סיים את החיים שלו, שמישהו התחיל את החיים שלו. מה שאני אומרת זה, שאני יכולה לספר, אני יכולה לבחור איזה סיפור אני מספרת על הסיבה. אני יכולה לשבת פה ולהגיד, הסיבה היא שהחיים הם פשוט אקראיים, וזה חרה, והוא לא היה אמור בכלל להיות בצבא, ואם הוא, זה בכלל היה, תראה, נגיד התאונה הזאת שקרתה לאבא שלי, הוא בכלל החליף, מה שהסתבר לי בדיעבד, זה שגם הוא החליף משמרת עם מישהו אחר. זאת אומרת, הוא לא היה צריך להיות שם. זה כמו כל הסיפורים ב-9-11 על אנשים שהגיעו למשרד ביום שהם לא היו אמורים להיות בו, אוקיי? ואז אתה אומר, זה לא יכול להיות, האקראיות הזאת היא בלתי נסבלת, זה לא יכול להיות. משהו כאילו, כמו שאומרים, מכתוב. אבל הסיפור הזה של מכתוב, הוא היה אמור לקרות מראש, זה סיפור שאנחנו מספרים כדי שיהיה לנו קל יותר. אז אני אומרת, אין בעיה. יבוא בן אדם אחד ויגיד, הכל אקראי, הכל אקראי, פנית ימינה במקום לפנות שמאלה, דלתות מסתובבות. ויהיה מישהו אחר שיבוא ויספר סיפור שהכל מתוכנן מראש, אוקיי? אבל אני לא מאמינה שהעתיד ידוע מראש. קשה לי מאוד עם מחשבה שהעתיד ידוע מראש. יש לנו אומרים, הכל כתוב והרשות נתונה, משהו כזה, אני, כן. הכל, אני לא אומרת את זה נכון, אבל אני חושבת שהבחירה היא בסוף איזה סיפור אני בוחרת לספר על הדבר האקראי הזה, אוקיי? אז אני אומרת, בשיא הכנות, יש רגעים שאני אומרת, אין מקריות. אין מקריות. ויש רגעים שאני אומרת, ברור שזה הכל מקרי. אני מאוד, מאוד מתנדנדת בין ה... וכאילו אני משתפת בבלבול שלי עכשיו. אני מאוד מתנדנדת בין הרגעים של תחושה ששום דבר לא אקראי, לרגעים של תחושה שבאמת היקום, לך לא יודעת מה, לתורת הקוונטים, לך לזה, שאנחנו לא יכולים לצפות באמת הדברים, אבל אנחנו, יש לנו בתוך הדבר הזה, דבר אחד שהוא לא מקרי. ומה שלא מקרי, זה מה הבחירות שאנחנו עושים מול זה. ובתוך המקום הזה יש לנו הרבה מקום להתפתחות ולהסתכל, ואז כל דבר מקרי, שתקרא לו מקרי או לא מקרי בחיים שלך, זה נותן לך מידה של שליטה עליו. אז אם אני צריכה לעשות סדר בתוך האי סדר הזה, אין לי שום יכולת לשלוט על מה שקורה בחוץ, ולעולם לא תהיה לי. אז זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. מה זה משנה אם זה מקרי או זה היה אמור לקרות לי? מה זה משנה אם הסיפור של אבא שלי, שהוא אגב, הוא לא קרה רק לי, הוא קרה לעוד הרבה אנשים מסביבי. אוקיי? זה לא רק החיים קוראים לענת. יש את הסבא והסבתא, ואימא שלי, ואחותי. אז כאילו זה היה אמור לקרות לקבוצה של אנשים? מה, ולכל אחד מסיבה אחרת? זה נורא קשה עם הסיפור הזה, זה כאילו מיינדפק כזה שאתה לא יוצא ממנו. אז אתה אומר כזה דבר, אוקיי, כן מקרי, לא מקרי, מה זה משנה? מה אני עושה מול הדבר הזה? לעולם לא תהיה לי שליטה על מה שקורה בחוץ? אני כן יכולה לייצר איזושהי שליטה על מה שקורה אצלי בפנים? וזה הרבה מה שאני עובדת עם אנשים גם, כי שם אתה מגלה את החוסן שלך. איך אתה מגיב כל הזמן לדברים האלה שקוראים לך?
אז אני אסגנן את השאלה טיפה אחרת, כי את צודקת, זה באמת שאלה קשה, וקשה להסתכל ולהגיד למה זה קרה לי. אני יכול להבין אותך, אבל בואי נשאל את זה טיפ-טיפה אחרת. איך הדבר הזה השפיע על מי שאת היום?
אוקיי. זה השפיע על מי שאני היום בהמון רובדים. אני חושבת שאני גם גיל 5, פסיכולוגים מדברים על זה, שזה גיל שבנות, כמו שיש תסביך אדיפוס לבנים בגיל צעיר, יש תסביך אלקטרה, נדמה לי, קוראים לזה לבנות. הם מאוד, אני הייתי מאוד daddy's girl בגיל הזה, מאוד אמא שלי מספרת איך הייתי עומדת במרפסת כל יום, ומחכה שהוא יגיע מאחורי הסיבוב, כשהוא יחזור מהצבא בערב, הוא היה חוזר כמעט כל יום, איך הייתי מחכה, ואז כשהוא היה נכנס הביתה, היה לנו טקס קבוע, הוא היה שם הכל בצד, והיינו יושבים במרפסת, ואני זוכרת המרפסת, אז גרנו בחולון.
מרגשת אותי.
אני רואה שקשה לך קצת, אבל זה בסדר.
אני אוטומטית...
חושב על הבת שלך?
חושב על הבת שלי.
שהיא בגיל הזה עכשיו?
שהיא בדיוק בגיל הזה. בדיוק, ואיך אמרת, כאילו, הרי שאמרת שהוא בא מהמרפסת וחיכית לו, ואני... זה הרגעים שאני מחכה להם. זה הרגעים שהיא מחכה להם.
גמרי. אז אתה ממש יכול להבין על מה אני מדברת.
ופתאום לבוא
לילד... ואתה מצד של האבא. כן. אני פוגשת פה עכשיו את האבא.
כן. ופתאום לבוא לילד ולקחת לו את זה.
כן.
לקחת לו את זה, אני כאילו רק חושב על זה, אני בא לי להתפוצץ.
נכון. אני חושבת ש... קודם כל זה... אתה חייב לתת לרגש הזה מקום, כי זה באמת מקום שהוא מאוד, הוא מאוד מבהיל, זה נורא מבהיל אותנו. אני חושבת שאני מסתכלת על הילדה הזאת, ואני עדיין מסתכלת עליה בריחוק מה. אני עדיין מפחדת לגעת בממש, אוקיי? וזאת הדרך שלי, זה המסע שלי. אני יותר עסוקה בלראות איך זה משפיע עליי ואיך אני מתמודדת עם זה, אני עדיין מפחדת לגעת בילדה הזאת, כי היא איבדה, אני חושבת שזה היה ממש כאילו, מושכים לך את השטיח מתחת לרגליים. הכל. זה לא משנה שהייתה אימא אוהבת, משפחה אוהבת, והמשפחה מאוד עטפה אותנו. וגם המסר שקיבלתי, בגלל שהייתי ילדה מאוד מאוד פרועה, וכזאת מלאת אנרגיה, אז אני ממש זוכרת, ביום, הודיעו לפנות בוקר, באו להודיע, אבל כשאימא שלי הראה אותי בבוקר, היו מלא אנשים בבית כבר. היה חורף, נובמבר, והיה חשוך כזה, אני זוכרת שהראה אותי, אחותי הקטנה עוד ישנה, ואני זוכרת את המשפט שהיא אמרה לי אז, המשפט היה, יש הרבה אנשים בסלון, אל תשתוללי. כי אני הייתי ילדת פרק כזאת, משתוללת וקופצת ומטפסת על אנשים, ואני חושבת שמשהו אצלי נתקע במשפט הזה, כי אני ממש זוכרת את עצמי גם יוצאת לסלון, רואה את כל המשפחה, כאילו, מה קשור? זה לא חג, זה לא כל... אני לא חושבת היא אמרה לי, אגב, שכחתי את החלק הראשון, היא אמרה לי, אבא נהרג, יש הרבה אנשים בסלון, קרה משהו מאוד עצוב, אבא נהרג, יש הרבה אנשים בסלון, אל תשתוללי. האבא נהרג זה לא משהו שאני הבנתי, יצאתי לסלון בשמחה, אני זוכרת שראיתי את דוד שלי, אחיו של אבא, קפצתי לו על הברכיים, והדבר הבא שאני זוכרת, זה שאני מסתובב, אני רואה את סבא שלי, אבא של אמא, מתפרץ בבכי. אגב, יש לי די בלקאוט, על רוב השנים האלה עד גיל, לדעתי 8, אני כמעט לא זוכרת כלום, לא את הבית ספר, לא את ה... כאילו המוח שלי עשה איזה כנראה נתק, כי הוא לא יכל לשאת את זה, אבל את התמונה הזאת אני זוכרת ממש. אני זוכרת את הסלון, איך הוא היה נראה, אני זוכרת את הספה, אני זוכרת את הכל. ואני חושבת שמשהו באותו רגע אצלי נתקע, עם האל תשתוללי הזה, עם הבהלה, הבהלה הזאת, לא, הברקס הזה על הרגשות. אני כבר לא זוכרת איך זה השפיע עליי. אוקיי, הלכתי לסיפור הזה. אני חושבת שזה יצר אצלי חוויית אובדן שהיא בלתי ניתנת ל... כאילו לא יכולתי אפילו להכיל אותה. והיא השליחה על כל דבר בחיים. על פחד מאובדן ומנטישה בזוגיות, כי אני חושבת שזה לא משנה שאבא לא בחר ללכת. החוויה אצל ילדה היא של נטישה. זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בזוגיות שלי, זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בחרדות שלי מול הילד שלי. זה בא באיזה מין מעטה קשיחות, שעטפתי את עצמי, כדי לא להיפגע שוב, לא לחוות רגש חזק מדי. כן, וזה בא לידי ביטוי, נגיד גם בפחד מאובדן, גם נגיד בתחום הכלכלי של קריירה. כל הזמן הפחד שהכל ייעלם. כל הזמן, בכל רגע נתון, יש אצלי, שנים חייתי עם פחד שהכל ייעלם. הרבה מהעבודה שעשיתי הייתה מול הדבר הזה. הרבה מהעבודה שעשיתי ואני עדיין עושה, היא מול המקום הזה שבו, של לייצר חוסן רגשי מול הדבר הזה, של ההבנה שאין לנו שליטה על הכל, אבל יש לי יכולת לייצר איזה חוסן מול הדבר הזה, ולהתמודד עם כל דבר, מה שנקרא bring it on. אני אדע להתמודד עם זה.
איך אני אמור לדבר עכשיו על אורח חיים בריא וספורט, תגידי לי?
אני אספר לך, בוא נעשה מעבר,
אני לא יכול לעבור, זה כאילו, אנחנו גלשנו פה לנושא כל כך אישי, כל כך מרגש.
דרך אגב, חלק גדול מזה שאני חושבת, שאני, ספורט הוא חלק מאוד גדול ממני, זה קשור לאבא שלי, כי אני אספר לך משהו חמוד אפילו, שאני בבטן, אז כאילו, אמא שלי לא עשתה אולטרסאונד, לא ידעו אם אני בן או בת, אני מבחינת אבא שלי, הייתי בבטן בן 9 חודשים, גם היה לי שם, קראו לי אורי, ונולדה בת. נולדה בת, אבל אני חושבת, אומרים שילדים, תינוקות, ילדים מרגישים. אני, לא משנה שזה נורא מתאים לי, גם אבא שלי היה ספורטאי.
חשבו שאני בת דרך אגב.
באמת?
כן, אוקיי. יש לנו פה משהו משותף.
אוקיי. ואבא שלי היה ספורטאי, והוא נורא רצה בן כזה. ומהרגע שנולדתי, הוא גם התייחס אליי בצורה כזאת, אז זה ישב טוב גם על הביולוגיה שלי, על הגנטיקה שלי, וגם על על האי שקט הפיזיולוגי שלי, וגם זה שאבא שלי היה משחק איתי כל הזמן משחקים של בנים, בבריכה הוא היה זורק אותי באוויר, ומשחק איתי ומשתולל איתי, כמו שמשתוללים עם ילד בן, לא כמו שהרבה משחקים עם בנות יותר בעדינות, ואני חושבת הרבה גם ממה שאני, מזה שהייתי ילדה מאוד טומבוי, ומאוד כל הזמן מטפסת על עצים, וזה כל הרגליים שלי, עד היום יש לי צלקות ברגליים של תפרים ודברים כאלה. זה גם קשור אולי הרבה למורשת של אבא שלי, שנורא רצה בן וגידל אותי ככה. אז כן, אז גם זה בזכותו אולי, חלק מזה לפחות.
הקריירה שלך עברה שינויים רבים, ועברת הרבה חוויות בדרך. מאימונים אישיים לאימונים עם קבוצות, הרצאות, תוכניות בוקר, הישרדות, עוד הרבה דברים. אני אשמח שתשתפי אותי בתהליך שעברת כבן אדם בדרך, עד שהגעת למי שאת היום.
אני חושבת שהרבה פעמים התהליך הזה היה מין התגלגלות לתוך דברים, ואז היה שלב שאמרתי לעצמי, בהתחלה, אוקיי? נגיד, לימודי מדעי המדינה, זה היה התגלגלות לתוך זה, מין, בצורה חצי אקראית, כי לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. לעבוד בכל מיני הפקות היה מין התגלגלות. השלב הראשון שלקחתי את המושכות היה באמת לעבור לעולם של אימון גופני. ובתוך העולם הזה, אני חושבת שהצורך להגיע לכמה שיותר אנשים, שמעגל ההשפעה ילך ויגדל, מאוד הניע אותי. ואני חושבת שבתוך המקום הזה, אני כל הזמן חיפשתי מה המקום המדויק לי עכשיו שאני מתחברת אליו. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. היה בשלב מסוים שהציעו לי אחרי שסיימתי לימודים בווינגט, ואחרי שכבר אימנתי וזה, והרבה מאמנות שעבדו איתי, הלכו ועשו קורס פילאטיס, אוקיי? זה לא מתאים לאופי שלי. זה אחלה פילאטיס, זה מעולה, זה עושה טוב למלא אנשים. זה לא מתאים לאופי שלי. משהו, ופה נכנס הקטע של האותנטיות, משהו באותנטיות שלי לא מאפשר לי לעשות דברים שאני לא מאמינה בהם, או מרגישה אותם, או יכולה לחוות אותם, כמשהו שאני מתחברת אליו. אז כל הזמן זה אילץ אותי למצוא את המקום המדויק, לי, יחד עם המפגש עם אנשים. זאת אומרת, מה הקהל שהכי נכון לי לעבוד איתו עכשיו, ומה הדבר שאני הכי יכולה לשלב אותו עם מה שאני מאמינה בו. עכשיו אני אנסה רגע לדייק את הדבר הזה. לאורך השנים, ואחת הסיבות שאני היום גם מאמנת אנשים התפתחות מנטלית ורגשית, זה שתמיד הנושא של פעילות גופנית התחבר אצלי לצד המנטלי. זה תמיד נורא נורא סקרן אותי, מה כאילו גורם לאנשים לעשות משהו או לא לעשות משהו. למה, איך זה יכול להיות שאנשים יודעים, כל העולם יודע, מחקרים מדברים על זה, שאנחנו צריכים לעשות 1, 2, 3, 4, נגיד הדברים שאתה דיברת עליהם. תזונה, פעילות גופנית, שינה, יודעים כמה זה משפיע עליהם ועדיין לא עושים את זה. אז נורא סקרן אותי כל הזמן, מה עוצר אנשים מלעשות את מה שהם יודעים כבר מדעית שנכון להם. ואז לאט לאט נכנסתי לעולם של איך הראש שלנו משפיע על זה. אוקיי? איך הראש הוא הגורם הראשון. אוקיי? למה אני אומרת את זה? כשאני המון שנים רצה, אוקיי? אני רצה מאז שאני ילדה. ריצה זה כאילו המקום שנורא משחרר אותי, שנורא מסדר לי את הראש. וכשגיליתי שכל כך הרבה נשים בעיקר מפחדות מריצה, למה? מה גורם לנשים כל כך לפחד מריצה? למה יש כל כך הרבה בעולם הזה גברים, שנגיד, נראה לי הפעם אחרי שקראתי מחקרים שכאילו שבדקו את זה, עשו סקר, 30% רק רצות. למה כל כך מעט נשים מרימות משקולות? כי הן לא יכולות, כי זה לא בפיזיולוגיה שלהם, שטויות במיץ עגבניות. זה הרבה קשור לחינוך שלנו, אוקיי? אבל סבבה. החינוך שלך היה כשהיית בבית ספר, ולדעתי מערכת החינוך עושה פה טעות גדולה מאוד בהפרדה, איך שהיא מתייחסת לבנים ובנות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה לשיחה אחרת. אחרי שאנחנו כבר יודעים מה נכון לנו, מה עוצר אותך מ... להיכנס לעולם של הריצה, מה עוצר אותך מלהיכנס, ומתוך המקומות האלה, בחרתי כל פעם את השלב הבא, איך אני הולכת צעד קדימה עם הקטע של פעילות גופנית, שפוגש את הצד המנטלי. אז למשל, אחרי שהמון שנים עשיתי אימונים אישיים, לפתוח קבוצות ריצה לנשים. רק לנשים. יש 1,000 קבוצות ריצה. אבל היו מעט מאוד, כשאני פתחתי מעט מאוד קבוצות ריצה לנשים. זה כאילו, הכנסתי לתוך מה שנקרא אוקיינוס כחול. היו בודדות. וכולם אמרו לי, למה? וזה בא לי מהמקום שאני רציתי, דיברנו על מעגלי ההשפעה, אני רציתי לגרום ליותר נשים לגלות בעצמן את העוצמה שיש בהן ואת הכוח. כי ריצה זה לא רק ימין שמאל, ימין שמאל בקצב מהיר. בריצה, עד היום אנשים אומרים, אבל זה לא עושה לי היי כמו ריצה. כי בריצה יש משהו שלא רק משחרר אנדרופינים, יש את ההתמודדות עם, עם איזה מחסום. ואני רציתי לייצר מקום כמו חממה, שנשים יוכלו לפגוש את המקומות שהכי מפחידים אותם, ואת המחסומים שהן שמות לעצמן, ולצלוח את הדבר הזה. ומה התהליך שהן עוברות, כשהן פעם ראשונה עושות המרוץ של 5 קילומטר, ופעם ראשונה מרוץ עם הרבה אנשים מסביב של 10 קילומטר, ופעם ראשונה חצי מרתון או מרתון, זה משהו שמשפיע עלינו בכל תחומי החיים. ואחרי שעשיתי את הדבר הזה, אמרתי, אוקיי, מה הדבר הבא שאני מתחברת אליו? אני מחזירה אותי לאותנטיות שאני מתחברת אליה. אני יכולה להמשיך לספר את הסיפור הזה של בוא נפרוץ דרך עם ריצה? אני כבר לא שם בחיים. אני, כשהגעתי לגיל 45, 48, 50, אמרתי, קורה לי משהו שנשים עוברות אותו עכשיו, והוא משבר מאוד מאוד גדול, כל מה שקשור לגיל המעבר. אני יכולה להמשיך לאחז במה שהיה רלוונטי לי לגיל 30? זה לא אותנטי. אבל זה יפגיש אותי עם משהו שאני לא רציתי לפגוש. לספר את הסיפור של גיל המעבר. מה קשור? וזה מה שהרבה נשים אומרות. לא, אני, מה פתאום? אני לא בגיל המעבר, אני מספרות לעצמם סיפור. אז כאילו, גם פה, הצעד הבא זה היה, איך אני פוגש את המציאות, ומה שאני צריכה להתמודד איתו ברמה של איכות חיים, של בריאות, כושר, תזונה, מיינדפולנס, ואיך הראש עוצר אותי. איך לנצח עם המפגש בין שניהם? איך לספר סיפור אחר שבסוף, בסוף, אתה שואל אותי, ענת, כאילו מה השורה התחתונה? השורה התחתונה זה בכל רגע נתון, לשאול את עצמי, האם אני חיה את החיים שלי הכי טוב שאני יכולה? וזה מתחיל גם במקומות האלה, כי אני נורא נורא מאמינה, שאם בעולם הזה של פעילות גופנית ואורח חיים בריא, אנחנו מצליחים לשבור את המחסומים שקיימים היום, אז אנחנו נעשה את זה בכל מקום. מי שמצליחה לרוץ בפעם הראשונה 10 קילומטר, מי שמצליחה אחרי שהיא סיפרה לעצמה שאני בגיל 50, לעולם לא אצליח יותר לרדת במשקל, כי גיל המעבר וכי אני זקנה אולי וכי זה, ומצליחה פתאום לחיות אורח חיים שהיא לא חלמה עליו קודם, תוכל לקחת את היכולות האלה ואת המחסומים שהיא ניפצה, ל1,000 מקומות אחרים. לרעיונות עבודה שהיא תעשה, לפרויקטים שהיא תקים, למעבר מסחירה לעצמאית, ל1,000 מקומות. חוסן שאנחנו מגלים במקום אחד, אנחנו נשתמש בו במקום אחר. How you do anything is how you do everything. זה עוד משהו שלמדתי. וקח את העוצמה הזאת מהמקום הזה, לא סתם הרבה מנהלים ומנכלים באים ועושים כל מיני איירון מן ומנכלים ומנכליות. ומרתונים. זה בדיוק בא מהמקום הזה. לשבור מחסומים שמעולם לא חשבת שתשבור אותם, אם אני יכול לעשות את זה, אני אעשה את זה גם במקום אחר. יש לי נטייה לענות תשובות מאוד מאוד מקיפות על 15 נושאים, דרך אגב, זה הפרעת קשב וריכוז שלי, שכל פעם שאתה פותח לי דלת, אני פותחת עוד 15 חלונות, 15 טאבים, לא תמיד אני זוכרת לסגור אותם, אז תרגיש חופשי גם לעצור אותי.
אז אם את מכירה אותי קצת, יודעת שאני בדרך כלל לא עוצר הרבה, אבל התשובות שלך מדהימות, וזה גם אחת הסיבות שאני לא עוצר אותך, את נותנת פה אחלה ידע ומשתפת סיפורים מדהימים, שמאוד נוגעים, מאוד ריגשת אותי בהרבה מהדברים, ואני מתחבר להרבה מאוד. אני רוצה לקחת אותך לרגע הזה, שאת אומרת בעצם עד גיל, לפני גיל המעבר, הכל עבד לך. את מתאמנת, את אוכלת טוב, את רצת תוכניות טלוויזיה, את מרגישה טוב, זאת אומרת, מה שאת עושה בפיזי, משפיע גם על המנטלי. ופתאום את מגיעה לגיל מסוים, שאותה תוכנית, אותה סיסטם, כבר לא עובדת. מה קורה שם?
זה תהליך מאוד קשה, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך מתגנב, ובגלל זה, הרבה נשים לא שמות לב לזה. זה מתחיל ככה בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, וזה מתגנב במובן שיש בהתחלה תסמין אחד, ואז עוד אחד, כלומר, בהתחלה יש ירידה בהורמון הפרוגסטרון, אז זה בעיקר משפיע על המוח, ואז נשים חוות פתאום מצבי רוח, ואז הן מתחילות לקחת הרבה פעמים כדורים, אוקיי? בלא שאני נגד כדורים, אבל אולי לא זה הטיפול הנכון. פתאום מצטרפים לזה גם מה שנקרא brain fog, שזה חוסר יכולת להתרכז לאורך זמן. פתאום מצטרפים לזה כל מיני הפרעות בשינה. ואנחנו דיברנו כבר על כמה בלתי נסבל זה. התפקוד שלנו כשהשינה שלנו נפגעת. אני באופן אישי הרגשתי שהגוף שלי בוגד בי. ממש ככה. פתאום הייתי עושה את אותם אימונים, ופתאום הגוף לא מגיב אליהם. הוא לא נראה אותו דבר, הוא לא מרגיש אותו דבר. ההתאוששות שלי אחרי אימון היא נורא נורא ארוכה. הריצות, הגוף שלי, כל הריצה אומר לי לא. אומר לי לא. פשוט הגוף צועק לא. אני בשום שלב, תמיד בריצה הייתי אומרת, יש את השלב שזה נפתח לך, אוקיי? בהתחלה יש את זה של חוב חמצן וזה, ועד שהגוף זה, אבל אז נפתח, ואז אני על טייס אוטומטי, ואני יכולה לרוץ, לא נפתח בשום שלב. הרגע הראשון שהייתי נהנית זה כשהריצה הייתה נגמרת, והייתי מסמנת וי גדול, ונורא מבסוטית מעצמי שרצתי, וזה גם היה ניצחון, אבל זה לא קרה במהלך הריצה. ופתאום גם עם התזונה, פתאום עליתי במשקל, בלי ששיניתי משהו בתזונה שלי, וזה ממש כמו בגידה של הגוף. לצערי, וזה דרך אגב, משהו שעורר אצלי המון המון כעס, ומתוך הכעס הזה יצרתי את הפלטפורמה שאני השקתי עכשיו, לא מדברים איתנו על זה. אנחנו 50% מהאוכלוסייה. איך זה יכול להיות שלא מדברים איתנו על זה מגיל 30? כי מסתבר שאם בגיל 30 כבר נשים היו יודעות, הן היו יכולות לעשות, לאמץ לאט לאט עוד ועוד הרגלים, שלפחות חלק גדול מהתסמינים הם או לא היו עוברות בכלל, או עוברות אותם ברמות הרבה יותר נמוכות. אוקיי? מה שנקרא בהנמחת ווליום. איך זה יכול להיות? זה כל כך, זה הרגיש לי מין, לחץ לי על הכפתור שלה, זה לא הוגן, שזה כפתור שמאוד מפעיל אותי, שזה לא פייר, אוקיי? כפתור קצת כזה שהילדה מדברת, זה לא פייר, מה זה, איך זה יכול להיות? דרך אגב, בעולם הרפואה יש הרבה דברים שנמדדים לפי גברים. עד היום מדברים, הנושא של רפואה גנרית, שמפרידה בין צרכים של גברים לנשים, זה משהו שהוא עוד בשלב התפתחותי לא מאוד מאוד מפותח, אוקיי? ומתוך המקום הזה אני ממש הרגשתי בגידה של הגוף והתחלתי לחקור את זה. ודרך אגב, הדבר הראשון שהדליק אצלי נורא, היה דווקא בתקופת הקורונה. כי בתקופת הקורונה, כשאסור היה לצאת לרוץ, בהתחלה ניסיתי לעשות עקפות של 100 מטר מסביב לבניין, אוקיי? זה לא ישים לאורך זמן. התחלתי לעשות אימוני כוח בבית. וכדי להפוך את זה לקצת יותר מאתגר ומעניין בשבילי, גם אימנתי את כל המתאמנות שלי בזום, אבל אני עצמי עשיתי אימוני כוח בבית, וקניתי משקולות קצת יותר כבדות מאלה שהייתי עובד איתם. ופתאום קרה משהו לגוף שלי. פתאום אמרתי, איזה קטע, כל מה שחשבתי שהריצה עוזרת לי לעשות, גם ברמה של המצב רוח, וגם ברמה של השפעה על החיטוב של הגוף, ועל המשקל שלי, פתאום האימונים האלה עשו את זה. ואז אמרתי, אוקיי, אני חייבת להתחיל ללמוד את הנושא הזה, כי קורה פה משהו עובד לי אחרת. ומשם הדבר הזה התחיל. ומשם אני הרגשתי שעוד פעם מתעורר בי משהו שהיה רדום כבר. הקטע המיסיונרי הזה של להפיץ החוצה, את הידע שלי כדי לשנות לאנשים את החיים. כי די הגעתי למקום כזה שטוב, היו לי כבר 12 קבוצות ריצה לנשים ב-12 ערים שונות, וזה הגיע למין איזה פלטו כזה, אז אוקיי, אז פה הנחיתי תוכנית טלוויזיה, ושם עשיתי זה, ופה עשיתי איזה פרויקט, אבל פתאום זה כאילו ניצט בי משהו שהדליק אותי כמו עד שגיליתי את ההשפעה של ריצה על נשים. אז אני חושבת שזה, כאילו מפה זה צמח הדבר הזה, ומפה עם הרבה למידה וקריאה של מחקרים, ושיחות עם אנשים שמתמחים בזה, נולד הפרויקט החדש.
את יודעת, זה מאוד יפה לראות, אני מדבר הרבה על ייעוד בפרקים, וזה יפה לראות איך את חיה את הייעוד שלך, והייעוד שלך גם משתנה עם הזמן, זאת אומרת, הוא לא משתנה לגמרי, אלא הוא מתפתח. את עוברת איזה משהו, את עדיין עוסקת בייעוד שלך, אבל את מתאימה אותו למצב הנוכחי בחיים, ואת מאוד גם חדה והרה להזדמנויות ולסיטואציות. זה מאוד יפה לראות את זה.
אני חושבת שאתה הגדרת את זה מאוד נכון, וכי הרבה פעמים אומרים לי, איזה מדהים שאת ממציאה את עצמך מחדש. עכשיו, אני לא ממציאה את עצמי מחדש. אני קודם כל, בעיניי, כל הזמן באותו תחום. אני פשוט לא ממציאה, אני פשוט מסתכלת מה נכון לי עכשיו. אין פה שום המצאה, יש פה איזה דיוק, ואני חושבת שזה משהו שקיים בי הרבה זמן, אבל הוא בא לידי ביטוי בסוף בזה, וזה בול מה שאמרת עכשיו, זה כל הזמן איזה מין משוב כזה. זה נכון לי עכשיו? זה לא נכון לי עכשיו. זה מה שמדויק לי עכשיו? זה לא המקום שמדויק לי עכשיו. כל הזמן איזה חיפוש. ואני חייבת להודות שבחיפוש הזה יש גם משהו מאוד מתיש הרבה פעמים. לפעמים אני אומרת, למה אני לא שכירה, שחיה בשקט עם איזה משכורת, שקטה, ובלי החיפוש המתיש הזה כל הזמן, אבל זה לא אני. זה לא אני. הסיבה שאני מדבר איתך, ויש לי זיק בעיניים, היא גם הסיבה שאני לפעמים מותשת, שזה חיפוש אינסופי, על המקום האותנטי הזה, של מה נכון לי עכשיו. ויכול להיות שגם לי, חלק ממה שאני צריכה זה להיות בתוך אי שקט, כדי לייצר כל הזמן דברים חדשים שמרגשים אותי. כי אני חושבת שבאיזשהו מקום אני בן אדם שמאוד מאוד צריך להתרגש, כדי להרגיש בחיים.
נגעת פה בנקודה מדויקת, שקשורה לייעוד ש... ברגע שאתה יודע את הייעוד שלך, אתה כבר לא יכול לברוח ממנו, והוא מגיע עם אחריות גדולה. ואני חושב שכל בן אדם שיודע וחי את הייעוד שלו, יכול להתחבר בדיוק למה שאמרת, שיש רגעים שבא לך לזרוק הכל, לעשות את הדבר הכי פשוט שיש, לחזור הביתה ולא לחשוב על כלום. אבל יש רגעים שאתה מבין למה אתה חי, אתה מבין למה אתה עושה את זה.
לגמרי.
וזה שווה את הכל.
והכי מדהים פה, זה עם כל זה שאני אומרת לעצמי תמיד, אני אומרת כאילו, לא מדובשו ולא מעוקצו. את לא צריכה לתת לדברים בחוץ שמורידים או להוריד אותך, או לדברים שהם אומרים לך כמה את נפלאה להרים אותך. אבל, אני כן רוצה לתת לדברים שהם מרימים להרים, לדברים שמעודדים להרים אותי. ואם אנחנו מדברים על עולמות ההשפעה, על מה שאנחנו רוצים לתת החוצה, שגם אתה דיברת על זה, שזה פשן שיש גם לך, אז להתחיל, נגיד, ממשהו חדש, כמו אז בעולם הריצה, ועכשיו בעולם של גיל המעבר. שזה כאילו פרויקט שלי שהוא חדש, להתחיל לקבל את התגובות של נשים שמדברות על משהו שמשתנה אצלן, אני אומרת, זה שווה הכל, זה שווה את האיסורים, זה שווה את הקזת דם, זה שווה את הלילות בלי שינה, זה שווה כי בסוף אני אומרת, חייבת להיות איזה סיבה לזה שאני נושם את האוויר הזה בעולם הזה, חייבת להיות איזה סיבה לנוכחות שלי כאן. אז זה הרגעים, שבתוך קושי מאוד גדול, ואתה יודע בדיוק כמוני, שלהקים עסק חדש, זה לא דבר פשוט בכלל, זה מאוד מאוד מאתגר, אני לא רוצה להשתמש במילה קשה, כי למילים שלנו יש הרבה כוח, אז אני אגיד, זה מאתגר, וזה מורכב, וזה מאוד טוב אני, אבל יש את הנקודות אור האלה, שבהם אני אומרת, אם השפעתי על 2, 3, 10, 100 אנשים, ושיניתי למישהי את החיים, והם נראים קצת אחרת היום, אז יש סיבה לזה שאני נושמת את האוויר הזה על כדור הארץ. וזה הרגעים שבאמת באמת ממלאים אותי בתוך משהו שהוא, אתה יודע, משהו שהוא לא פשוט בכלל. אז כן, זה במובן של הייעוד, דיברת על ייעוד, בתוך כל ייעוד יש את הרגע הזה שאתה מחפש בחוץ לראות שהייעוד שלך באמת בא לידי מימוש. אוקיי, אני אומרת שאני רוצה לשנות את העולם. אני חייבת לראות שמשהו השתנה. אני רואה את זה דרך אותן נשים שמקיפות אותי ושאני מקבלת מהם פידבקים, אני רואה את זה דרך כמו אדוות כאלה שאתה זורק אבן וזה מתחיל לעשות עוד ועוד 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 גלים, ואז אני אומרת, אוקיי, אני כל פעם שואלת את עצמי, ביום שאני אמות, אני אסתכל אחורה ואגיד, עשיתי משהו טוב, לפחות אחד, אוקיי, אז כן. אז כן.
כשאנחנו דיברנו בטלפון, לפני הפרק, וככה זרקנו את כל הנושאים ועל מה נדבר, זה לא כל כך ברור, וכמובן שאת באה מעולם הספורט, ואורח חיים בריא, וזה היה הנושא המרכזי. אבל זה לא הנושא של הפרק שלנו. הנושא, עכשיו זה מתבהר לי. הנושא של הפרק שלנו זה הייעוד שלך, והתהליך שעברת בדרך, ואיך את מתמודדת עם שינויים ומשברים. ואני רוצה להגיד לך כמה זה מעורר השראה לראות את זה, כמה עברת, כמה שינויים עברת, והגישה שאת נכנסת לכל דבר, ואיך שאת מתמודדת, והרצון שלך לתת ולהשפיע, רואים את זה בברק בעיניים שלך. אז שפו.
תודה, תודה. זה מדהים, כי באמת, אמרתי לך, באתי כאילו לא מוכנה, ובאתי לבקטע של איזה הרפתקה מגניבה, ואני חושבת שאני מודה לך, כי גם זה דייק לי, למה נפגשנו.
ענת, הגענו לסוף הפרק. אני יכול להמשיך לדבר איתך עוד המון, היה לי מה זה כיף ומרגש ומעניין.
תודה.
ואין לי ספק שהמאזינים שלנו יקבלו המון ערך מכל מה ששיתפת פה. אז תודה רבה.
תודה.